הגמרא מספרת על זה שחכמים שיבחו את רבי זיירא, אז הוא אמר להם תביאו אותו לפניי. ואז הוא נתן לו לחם והוא אמר מוציא. אז הוא התפלא, הוא אמר, אתם אומרים לו שהוא אדם גדול וקיר ברכות, אם הוא היה אומר המוציא אז הוא היה משמיע לנו שההלכה כחכמים, משמיע לנו גם סברה. אלא אם הוא אמר מוציא, הוא לא משמיע לנו שום דבר, כי גם רבנן מודים שמוציא זה טוב, וגם רבי נחמיה אומר שמוציא זה טוב. אז מה הסברה באמת של רבי זיירא? הסברה של רבי זיירא הייתה לפוקי נפשי מפלוגתא. אבל ההלכה מברכים המוציא לכם מן הארץ כשיטת חכמים. עמוד 178. מצד היותו של אדם גדול, אדם גדול אנחנו מצפים ממנו שישמיע טעם, את הטעם הפנימי שראוי להתעורר לבוא מהתבוננות הפעולה אל הערה של ההסתכלות הפנימית בכבוד הפועל. כן, הסברה של רבי נחמיה הייתה שצריך לדבר בעיקר על הפעולה, מוציא, על עצם ההוצאת הלחם, ומתוך ההתבנות לפעולה שהקדוש ברוך הוא מוציא לחם, ממילא יתגלה כבודו של הקדוש ברוך הוא, שמצידו, מצד הקדוש ברוך הוא, עבר ועתיד עומדים במשקל אחד. ואף על פי שאין זה מידת כל אדם, שלא כל אדם מתבונן על הקדוש ברוך הוא, מכל מקום השמועינן הלכתא כרבנן, שראוי לאחוז בזה. סליחה, אם הוא יאמר המוציא, טעות שלי, אם הוא יאמר המוציא, אז היינו מבינים שהעיקר זה הסתכלות הפנימית על כבודו של הפועל, ואז גם זה מתייחס אל העתיד כאילו זה כבר היה, מרוב שכל כך ברור שהקדוש ברוך הוא תמיד זה כבודו שהוא מוציא לחם מן הארץ. והלכה כרבנן, שראוי לאחוז בזה כדי שהשרידים יתעוררו כראוי להם. זאת אומרת, ברכת המוציא לפי זה היא ברכה שמכוונת ליחידים. לא כולם מסוגלים לתאר את הקדוש ברוך הוא בכזאת ודאות, בכזה ביטחון, שהוא תמיד יוציא גם בעתיד, וזה עיקר בהתרגשות גדולה מאוד ובשייכות נפשית. אבל צריך שהיחידים יהיה להם אחיזה בברכה, וכל העם יבינו גם כן התבוננות בפעולה. רוב העם יתבונן בפעולה שהקדוש ברוך הוא מוציא לכם, יראו, הנה הקדוש ברוך הוא עד היום מוציא, אז בואו נשבח אותו על מה שהוא עשה. שגידם נכלל במוציא, דפיק משמע גם. זאת אומרת, כשאתה אומר המוציא, אתה אומר שתי בחינות. גם שהוא עד היום מוציא, בעבר, המוציא מפיק, אפיק, משמע גם לשון עבר, וזה כנגד הציבור הרחב. הוא אומר, עד היום הקדוש ברוך הוא הוציא, טוב, על מה שהוא נתן, צריך להגיד תודה. וגם משמע לשון עתיד, שזה כנגד יחידי הסגולה, שלא רק מצד מה שהקדוש ברוך הוא עד עכשיו הוכיח את עצמו, אלא שיש להם הערצה גדולה לגודל האלוקי, והם ברור להם שהקדוש ברוך הוא תמיד יוציא וזה תוארו. אז המוציא כולל את שני הצדדים. אבל אם אתה אומר מוציא, מי כמש מלן, לא השמעת לנו שום דבר, איזה הכרה של גדולה יש כאן, איזה בקיאות וברכות של צמצום הרעיון בתוך תיבה. האם הצלחת פה להכיל המון דברים במילה אחת? לא התגלה פה איזה גודל גדול, כוונות שונות שמתפרשות לכל אחד לפי ערכו. במילה מוציא יש רק התייחסות לפעולה, הקדוש ברוך הוא עד היום מוציא, אז צריך להודות על כך. אז לא מתגלה כאן הרבה כוונות, הרבה גודל בצמצום במילה אחת קטנה. אז למה באמת הוא נהג ככה? הוא רצה להפיק נפשי מפלוגתא. ההבדל בין ידיעה הבאה מהתבוננות הפעולה, או ידיעה שתבוא והתבוננות הפועל תבוא מאליה, זה כיוון אחד, שזו השיטה של רבי נחמיה, שהעיקר זה להתבונן על הפעולה ועל הפועל, מה שהקדוש ברוך הוא זה יבוא ממילא, לבין ידיעה פנימית, שהעיקר זה להסתכל פנימה לפועל, להצטייר בלב בגדר השערה פנימית בדמות על הפועל. מהי נפקא מינה אם הולכים שהדגש הוא על ההתרחשות במציאות, או שהדגש הוא התפעלות מהקדוש ברוך הוא? נפקא מינה שהתבוננות הפעולות היא מידה שווה לכל אדם, כמו שאמרו, נסתכל על העולם, כולם יכולים, לא טיפול במחלוקת, אין בזה ויכוח. לכל מי שלבבו ישר ומישרים ירצה, כל אדם קצת ישר, הוא אומר, תסתכל, הקדוש ברוך הוא הוציא לכם עד היום, שווה להגיד לו תודה. אין בזה ויכוחים, אין בזה הבדלים, מחלוקת הכוונה חילוקים, הבדלים בין אנשים. הדברים ניתנים לאמר בשפה ברורה, מופתים מורגשים, בהוכחות פשוטות, שהקדוש ברוך הוא רואים שמתוך העולם, שיש בעולם חוכמה אלוקית ויכולת אלוקית וחסד ורחמים, רואים את כל מה שיש בפעולות השם יתברך, זה דברים פשוטים. וממילא אותם אנשים שזה יגרום להם גם התרגשות רוחנית מאוד פנימית, ממילא תבוא הערה פנימית של רמות הנפש וצמאון אלו השם, כל אחד לפי ערך נפשו, ואין בזה מחלוקת, אין בזה הבדלים. מה שאין כן, כשנבוא גם כן להלביש בדיבור את הדעות הפנימיות, אם אתה רוצה בברכות לבטא דעות פנימיות, מחשבות מאוד עליונות שמושקפות בלב על פי הכרח הפעולות, אותם דברים פנימיים שנכון שמתבטאים גם בפעולות, אבל העיקר פה זה מה שמסתתר בלב. דברים אלו לא ניתנו לאמר מופת בחשבון, זה דברים שמעל ההוכחות, כי אתה לא מתייחס רק לעבר, אתה רוצה ליצור הערצה רוחנית למגמה האלוקית, שהיא תמיד תהיה מלאת טוב ומלאת חסד ורחמים, מה שיגרום התרגשות גדולה וביטחון גדול באשר. זה עולם שלם פנימי שהוא מעל המופת והחשבון, ופה כל אחד מקבל לפי הכרתו הפנימית. יש פה הבדלים מאוד גדולים בין אנשים, ופרטי ההכרה מתחלפים לפי מעלת הנפשות. ולכן הוא אמר, הדרך השווה שיהיו נמסרים לליבו של כל אחד, והדברים אומרים שלדעת השם ודעי פעולות יביאו לו כל אחד להסתכלות פנימית לפי ערכו. אבל כשיבואו אותן התבוננות הפנימיות גם בשפה וכתב ודיבור, אם אתה תכתוב את הברכות בשפה שמתאימה רק לאנשים פנימיים, יוכל הדבר לבוא לידי פלוקטה, יהיו פה הבדלים מאוד גדולים. יהיו אנשים שזה ידבר אליהם וזה ירומם אותם, יהיו אנשים שזה גדול עליהם, כן? שכל אחד יחזה את הדברים באופן אחר כפי תכונתו מלאת נפשו. אם תהיה בזה מטבע מוכרחת מצד השקפה זה יחיד, יכול להיות שזה מצד מדרגת היחיד, זה מטבע לשון שמתאימה ליחידים, אבל לא תוכל להספיק לכל הלבבות. אנחנו רואים באמת שהיו גדולי ישראל שבגלל זה התנגדו מאוד להוסיף על ברכות כל מיני דברים. יש הרבה בסידורים תוספות על ברכות, כל מיני יהי רצון ולשם ייחוד קודש בריחו שכינתה וכל מיני דברים כאלו. היו גדולי ישראל, למשל נודע ביהודה, מאוד התנגד לזה. הוא אמר, חזל תקנו ברכה, זה כנראה מה ששווה לכל נפש, כל הציבור שווה, כולם מבינים את המילים, כולם מבינים מה כתוב, אתה יחיד סגולה, גם בתוך הברכה אתה תמצא מה לעשות. אז כשאתה מתחיל להוסיף כל מיני דברים נוספים, אז פה מתחילים להיות הבדלים. הוא אומר כוונה כזאת, הוא מבין, הוא לא מבין, מתחילים יותר מדי הבדלים וחילוקי מדרגות. וחזל בכוונה תקנו דברים שהם מתאימים לכולם, שכולם יכולים להבין אותם. ולכן הוא, זה הסברה של רבי זרע, שהוא חשב שגם פה ראוי יותר להגיד מוציא, ראוי לדבר מתבונות ראשונה, כי תהיה שווה לכל נפש דרכה דרכי נועם. אבל באמת צריך לומר שסברת חכמים הייתה פה שהמוציא זה לא דבר שמתייחס רק ליחידים, אלא המוציא זה גם אפיק משמע, זה מתאים גם לכל הציבור. אז לכן זה לא איזה עלייה רק לאנשים מיוחדים. כיוון שיש בה מוציא גם הוראה של שעבר, היא כוללת גם את הדרך של דרישה חיצונית, את המדרגה הרגילה של שאר העם, שמצד הוראת הפעולות, שהתעסקות בצד של הפעולה, של ההתרחשות בפועל, ובזה כל בני אדם שווים. אז לכן המוציא, כיוון שזה נשמע גם עבר וגם עתיד, אז זה עונה במילה אחת גם על הציבור הרחב, וגם על היחידים, בלי שיש תחושה של מחלוקות והבדלים ביניהם. ואשר לא יחסר הכוח הפשוט המשווה, ודאי יתרון גדול שנצליח גם לעורר נבוני לב, כיוון שזה לא, אין חיסרון לציבור הרחב, אז לא אכפת לנו שבתוך אותו נוסח שהוא טוב לציבור הרחב יהיה גם רמזים לאנשים פנים, לנבוני לבב, לאנשים פנימיים, להסתכל בגדולת יוצרם בעין גבירה לפי הראוי להם, לבוא מן הפעולה אל הפועל ומהעבר אל העתיד. סליחה, יש שאלה. טוב, אנו תרי תלמידי דאבו יתווה כמד בר כפרה, הביאו לפניו קרום ודרומסקין, זה מאכלים של בורא פרי אדמה, וגם הביאו פרגיות. זה לא נעים בצום לדבר על אוכל וזה, לא נורא בבוקר, תסלחו לי. נתן בר כפרה רשות לאחד מהם לברך. קפץ ובירך על הפרגיות, אוף, שמברכים עליו שהכל. לגלג עליו חברו, שמה אתה קופץ? הרי לכאורה בורא פרי האדמה עדיף על שהכל. תמיד אנחנו מעדיפים ברכה שהיא יותר ייחודית, שהיא יותר מיוחדת. אז אדמה קודם לשהכל. כעס בר כפר, אמר, לא על המברך אני כועס, אלא על המלגלג אני כועס. אם חברך דומה כמי שלא טעם טעם בשר מעולם, הבשר מאוד חביב עליו, הוא לא אוכל הרבה בשר, אז חביב תמיד קודם, אז חביב קודם אפילו לאדמה, אז למה אתה לגלגת עליו? חזר הוא אמר בעצם הפוך, חזר ואמר, לא על מלגה אני כועס, על המברך אני כועס. ואמר, אם חוכמה אין כאן, זקנה אין כאן. זאת אומרת, היה לפחות צריך לשאול, נגיד שאתה טועה או לא טועה, לפחות אני פה, אני נמצא פה בסעודה, צריך לשאול, האם אני לא זקן, אני לא נמצא פה, אם מה עושים? חביב קודם, אדמה קודם. כיוון שהוא כעס על שניהם, טענה שניהם לא הוציאו שנתם, באותה שנה הם כבר לא חיו. כעס, רואים שהוא כעס? בר כפרה. יש שני סוגים של כעס. הכעס ישנו בשני אופנים. יש כעס הלב, הבא בטבע, נמצא לפעמים גם באיש שלם במידותיו, כשבא לידו דבר ראוי שיכעס על זה בטבעו, כשיראה עוול וחמס וכיוצא בזה. ויש כעס הפנים, ברע פנים ייטב לב, כעס חינוכי, אלא שברצון נפעל עליו מידת הכעס, מפני שכך צריך להיות כדי לתקן הנהגה. אתה נותן לכעס כאילו להשתלט עליך, כי אתה יודע שזה יועיל עכשיו, זה יהיה בזה תיקון. אבל פי שאין בטבעו שום התעוררות של כעס, מיטת עצמך אתה בכלל לא כועס, זה לא עשה לך שום דבר, אתה יודע, זה טוב עכשיו לעשות הצגה של כעס, הרמב"ם מעריך בזה כאקט חינוכי. יש הבדל אם הדבר שמביא להיות כועס הוא דבר שעצם הרגשה הטבעית, באופן טבעי אתה מתעורר, זה עיוות גדול שנעשה, שזה דבר שלא תיגור עמה, כי אם דברים טובים ומידות ישרות, אז ראוי שיהיה הכעס גם כן כעס אליו. זאת אומרת, אם אתה רואה ש... הכעס הזה, שאתה כועס על דברים שנעשים, נעשה עוול בעולם, זה מחזק אצלך את המידות הטובות. אתה רואה, נגיד, איזה רשע ששודד עני. אתה כועס. מה זה אתה כועס? הוא מוצאים לך דברים טובים, את חוש הצדק. כועס. מה זה אתה כועס? הוא מוצאים לך דברים טובים, את חוש הצדק, את הרצון לעזור, את הרצון לתת דין בעולם. זה דברים שזה מולידים, זה דברים טובים. אז זה בסדר. אז זה טוב מאוד שאתה מתרגש. טוב מאוד שהלב שלך רותח, זה מצוין, כי עכשיו אתה תהיה נחוש ואתה תרצה לשרש את התופעה הזאת, מצוין, זה כעס שיגרום לך להרבה התעוררות חיובית. זה בעצמו יחשב שלמות, זה מעלה, מה שמתרגש טבעו, אבל לא יכול להביט עליו, אתה לא יכול לראות דבר כל כך עוול, כזה רשע שנעשה ואתה אדיש, אתה לא יכול להיות אדיש, אתה מתעורר. אבל אם תהיה אמיתת המטרה טובה, נגיד שאתה כועס על דבר נכון, אבל אם מדע תקבל הערה שתוכל לעבור ממי שמתפעל ממנה לגבול המידות הטובות, יכול להיות שזה גורם לך אבל למצב אחר, שאתה כועס על משהו צודק אבל זה מוציא לך קצת מידות לא טובות. אתה רואה למשל שמישהו, אני יודע, הוא מתבטא נגד איזה משהו בתורה, ואתה באמת כועס שהוא אומר דברים נגד התורה, אבל זה גורם לך כלפיו שנאה, וגורם לך כלפיו שאתה מתגאה עליו ומתחיל להיות עוין אותו, או שאתה גורם לך איזה מעשים לא טובים שאתה עושה. אז פה צריך להיזהר, כי יכול להיות שביסוד הכעס הזה הוא חיובי, אתה כועס באמת כי זה נגד הרצון השם, אבל זה מתגלה פה בצורה קצת מקלקל את המידות שלך. אז צריך להיזהר, אין ראוי להיות כועס בהתפעלות הנפש, אלא תעשה רק הצגה של כעס, כעס רצוני, זאת אומרת אל תכעס באמת בכל הלב, לא התפעלות נפשית, תעשה הצגה.
כעס
הפנים, כן. על כן בראות אדם עוול שנעשה לזולתו, לחברו, לתלמידו, נעשה פה עוול, אז הדרך הטובה שיתיר קצת, כמעט הכוונה קצת, התעוררות כעס טבעי. בסדר, זה טוב, כי זה עכשיו, זה צודק, סיבה טובה לכעוס. אבל אם הוא מקרה לחכם, שעכשיו הוא צריך להטיל מרה על כבודו, לא מצד שהוא כועס, הוא באמת לא כועס בכלל, נגיד פגעו בו, הוא לא כועס, לא מקפיד, אבל הוא יודע שהוא צריך לעשות הצגה של כעס כדי לחנך אנשים לא לפגוע בכבודו, כי זה חשוב, כיוון שעצם רדיפת הכבוד הקפדה עליו היא לא תכונה טובה, אבל פי שהיא באה בהכרח ללמד מוסר ולתקן הנהגה, כן? אז אתה לא באמת כועס, כי אתה לא רוצה להיות עם כבוד, אתה לא רודף כבוד, אבל אתה מבין שצריך קצת לעשות פרצוף של כעס כדי להניג, לחנך את האנשים להנהגה טובה. אז לכן צריך לעשות הצגה. אין ראוי שהכעס שולט, כי אם ברצון, לא בטבע. שלא יימשך ממנה ההפך מהזרת חכמים, שמאוד מאוד יבש פעל רוח, שזה לא יפגע בענבה שלך. על כן, על הכעס הטבעי, בהתחלה הוא כעס על המלגלג. מה אתה מלגלג? כועס עליך. ללגלג זה לא טוב, לא מלגלגים אחד על השני, זה לא יפה. אז זהו כעס בכעס טבעי באמת. סליחה, למברך הוא לא כעס בכעס טבעי, אלא מלגלג הוא כן כעס בכעס טבעי, כי הוא לא חש לך ועוד חברו, אז אני כועס עליו, מה אתה מלגלג? וזה לגיטימי לגמרי לכעוס עליו, כי אתה פה באמת מביע את המצפון שלך, את היושר. אחר כך הוא אמר לכעס הרצוני, לא על המלגלג אני כועס בבחירה ורצון, כי זה כבר מספיק נגדו גירוי טבעי, הערתי לו שבנפש תאורה אני לא יכול לראות המלווה, אני לא יכול להיות שמזלזלים מבן אדם, אז אין צורך להרחיב עליו כעס בבחירה ורצון, לא צריך להוסיף יותר מדי. אבל אני מברך, אני כועס ברצון, למרות שבטבע אני לא כועס, הוא פגע בכבודי, הוא לא שאל אותי, אז מצד הטבע אני לא כועס, כי זה נגד כבודו, ומצד הכבוד אני מוכל על כבודי. אבל מכל מקום, מצד השפט השכל, מצד ההדרכה החינוכית, הוא צריך לקבל נזיפה. למה? כי הוא התפרץ ועשה מעשה בלי לשאול אותי. אני פה, אני רב, צריך לשאול אותי. נכון, אני מוכל על כבודי, אני לא באמת כועס בלב, אני צריך לעשות הצגה כדי שיהיה ברור שזה לא יפה, ככה זה לא מכובד, צריך לשאול את הרב שנמצא. כי יש צדק המשפט. אם חוכמה אין כאן, נגיד אני לא חכם, נגיד שאתה לא שואל אותי כי אני לא חכם, ומרוב ענוותנותו, ומשום מה כן ראוי לי כוס בטבע, אבל זקנה, סוף סוף אני זקן. נגיד שאני לא חכם, אבל ניסיון יש לי. אז לפחות את הניסיון תכבד. רמז גם כן, כי הכעס הזה הוא בחירי, לא רצוני. כי מצד החוכמה אפשר שיבוא גם כעס טבעי. מרוב חוכמה רוב כעס, וצור בדי רבנן די רתך אורייתם גמרת חלי. אבל הזקן הוא פחות כועס, הוא כבר מצונן מחום תגבור את המידות, כבר פחות מתרגש, כבר הוא קצת יותר רגוע, מלא רחמים, זקן מלא רחמים, והכעס שהיא כעס הוא בחירי, הנה שהצדק יורה שראוי אז לכעס. ושניהם להוציאו שנתם, כדברי חז"ל שנשיכתם של חכמים נשיכת שועל וקיצתם הקצת עוקרב. הכעס הרצוני הוא דומה לנשיכת שועל, שזה בא ברצון, בכוונה. הקיצת הקרב על בי דברי הטבעים, ככה מומחי הטבע, היא שלא בכוונה, זה אינסטינקט של הקרב. הוא לא בחירי אצלו. הוא הולך ועוקץ בזנבו, הפוגע בו גם אם הוא לא מתכוון. זה נגעת, זה פגע בך. ופירש גם כן שהקרב בא בהסך הדעת. מצד הקרב הסך הדעת. הגמרא בקידושין אומרת, שאחד הדברים שבאים הסך הדעת זה הקרב. אז הוא מפרש פה הקרב, הכוונה שהקיצה של הקרב מצד הקרב היא בסך הדת, היא לא בכוונה. לכן הכעס המתעורר אצלנו בטבע, מראותן דבר שמעורר נפשם התאורה לקוס בטבע, זה מסוכן מאוד. בר קפרה הוא היה איניש בדיחה, הוא היה אדם שיודע להגיד חידודים. מר החכם לא יודע שהשחוק מבטל מורה, אבל איש ודאי הכל לינו במידה ומשקל קודש. אבל זה שהוא היה מאוד בדיחה, זה קצת קלקל את האווירת היראה שהייתה בסביבה שלו, ואלה התלמידים שגו בזה, הם פירשו את הנעימות שלו כמשהו שאפשר לזלזל בכבודו, והם חסרו את המורה הראויה, כאמור בזוהר, מן דחזי מלכה, ואן פה נעירים, רואה את המלך מאיר פנים, סבר לד בדינה, כנראה שהמלך הזה חפיף, הוא לא מקפיד על דינים, אבל חך מן ידין, דעית בי גם דינה, לעוד אחד אמין לכך, למבי אפי נעירים, הוא רוצה להאיר פנים, אל תחשוב שאין דין בעולם. אכן עמידך עבודתו של כפר כפרה הייתה בשמחה וטוב לב, אבל בכל זאת צריך עירה. המורה הרויה לרב גדול וקדוש השם כמותו לא ייתכן שתחסר מלב התלמידים, ואשר מורה חכמים הוא אחד מעמודי העולם, והשגחה עליון לדקדקה בזה מאוד, ולכן שניהם שלא הקפידו על מורה הרבם, אחד זלזל בכבוד חברו לפני הרב, זה אומר שהוא לא מתבייש מהרב, והשני לא שאל את הרב, זה גם לא יפה, שניהם נענשו על כך. שוב בשורות טובות, שורות ונחמות, שבוע טוב.